כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
אי אפשר לנשום בעיר הזו. אם הייתי צריך לקבל שקל על כל פעם שאני שומע או אומר בעצמי את המשפט הזה, הייתי כבר מיליונר. הערים שלנו משאבות לירוק, נאבקות בזיהום, רועשות. האם כך נגזר עלינו? האם זה בעצם טבעה של העיר? או אולי אפשר לעשות עיר אחרת? נקייה, ירוקה, נעימה, בריאה. האם ההבדל הזה בין עיר לבין הטבע באמת חייב להיות כל כך חריף, דיכוטומי, נוקשה? איפה שיש עיר נגמר הטבע, או שאולי אפשר גם וגם טבע בעיר? שלום, כאן ניצן הורוביץ עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, עורכים ומפיקים מנור בראון ורום עתיק. והפעם, ירוק בעיניים, טבע עירוני ואיכות הסביבה העירונית שלנו. אגב, אני לא מת על המונח איכות סביבה, הדאגה שלנו היא קודם כל לאיכות החיים שלנו, וכדי שזאת תהיה גבוהה, אנחנו צריכים לשמור על הסביבה שבה אנחנו חיים. כמו תמיד בתוכנית הזו, יהיו איתנו שני אורחים, כל אחד מהם מזווית שונה ובראש קצת אחר. תחילת שחר סולר, ראש אגף התכנון במשרד להגנת הסביבה, ואחריו איתי דינר, חקלאי עירוני. עם שניהם ננסה להבין איך משלבים את הירוק עם הבטון, ומה עושים עם הררי הזבל שאנחנו מייצרים. אז בואו נתחיל.
משמורות הטבע מרבדים נפרסים משפלת החוף גלנית וחרקום אלף דום בצבע והחוק שאומר
כאן אסור לקטוף
שלום לשחר סולה, ראש האגף לתכנון סביבתי ובנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה.
שלום, שלום. שמח להיות כאן.
שמח שאתה פה. בתוכניות האלה אני צריך לשחק את פרקליטו של השטן. אז הנה אני אגיד לך, כמו בשיר הזה, ולס להגנת הצומח של להקת הנחל, יש טבע עם פרחים ובעלי חיים וירוק והכל בשמורות הטבע. ובעיר אין פשוט מקום לכל השטויות הירוקות האלה. בעיר יש כבישים ובניינים ומשרדים ועסקים. אתה רוצה טבע, אתה רוצה פרחים. צא מהעיר ותפסיק לבלבל לנו את המוח.
טוב, אז קודם כל באמת חשוב לשמור על השטחים הפתוחים מחוץ לעיר, זה נכון. אבל כשאנחנו מסתכלים על המדינה ועל איכות החיים של התושבים במדינה, צריך לראות את כל המרכיבים שבעצם הם המרכיבים, זה השטח שבו אנחנו חיים. זה גם השטחים הפתוחים בחוץ, מחוץ לעיר, שמורות, שטחים חקלאיים, אזורים אחרים, וגם השטחים העירוניים, היישובים החקלאיים, כל אלה צריכים להשתלב אחד בשני. אם יהיה רע במקום אחד, יהיה רע בכל מקום. ולכן אנחנו חושבים שתכנון עירוני, אנחנו מסתכלים רגע בגדול, תכנון עירוני טוב ואיכותי, זה מנוף או כלי להשיג איכות חיים גבוהה לתושבים. תכנון עירוני טוב, אחד הרכיבים בו, רכיב חשוב, אבל לא היחיד, אלה באמת שטחים פתוחים, מגוון של שטחים פתוחים, סוגים שונים של שטחים פתוחים, שאפשר אולי לפרט, בתוך העיר.
טוב, אז אני אשאל עוד שאלה תם, כזאת היא סטנית במיוחד, למה זה חשוב, שטחים פתוחים וירוקים וטבע בתוך העיר?
לשטחים פתוחים יש הרבה מאוד יתרונות, גם סביבתיים פרסה, אבל גם חברתיים, אנשים שרוצים להגיע לשטח פתוח, אפילו ילדים, הרי במדינת ישראל יש לנו הרבה מאוד ילדים למשפחה, רוצים לרדת, לשחק איפשהו. שטח פתוח זה גם אותו גן משחקים קטן, עם איזה נדנדה ליד הבית, אלא גם שטחים נרחבים יותר, שאנשים יורדים לעשות שם מנגל או לשחק כדורגל, זה לא משנה. איזושהי הפוגה מהחיים, הפוגה מהבטון, לפעמים גם את זה צריך, וצריך שזה נגיש וקרוב וזמין ואיכותי. אם זה לא יהיה, אז אנשים פשוט יסבלו בעיר, איכות החיים, כמו שהתחלת, אמנם פרקליטו של השטן, אבל איכות החיים תידרדר, ואנשים יחפשו מקומות אחרים, בין היתר, הם ירצו לגור בטבע, ואז זה לא, נשאר קרחים מכאן ומכאן.
טוב, אז כאן אתה נכנס לתמונה, כי אתה ממונה על התכנון הסביבתי. אז קודם כל, תסביר לנו מה זה בעצם תכנון סביבתי, ואולי עוד איזה חצי שאלה, איך אתה עושה את זה בעיר שהיא כבר קיימת ובנויה?
טוב, קודם כל, תכנון באופן כללי, זה לקחת את כלל המרכיבים, האינטרסים, הרצונות, הצרכים, ולנסות להכיל אותם באמצעות תוכנית, שזה איזשהו כלי, אמצעי, כן, להשיג מטרה שהיא באמת איכות חיים, להכיל אותו על שטח מסוים, זה כלי שהוא משפטי בעיקרו, הוא תכנוני משפטי. עכשיו, מה זה תוכנית טובה בעיני המשרד להגנת הסביבה? זו תוכנית שמאזנת בין שיקולים חברתיים, סביבתיים וכלכליים. הרי אנחנו לא חיים על איזה עץ, למרות שאנחנו מאוד אוהבים עצים, אנחנו יודעים ששיקולים כלכליים ובוודאי חברתיים מאוד מאוד חשובים, וצריכים גם לבוא לידי ביטוי בתוכניות. מבחינתנו, תוכנית טובה, אם אנחנו מדברים על זה, זו תוכנית שהיא מאזנת בין כל האינטרסים האלה, מייצרת את האופטימום האפשרי לאזרח שיגור בשטח. בסדר, זה נשמע קצת גבוה כזה, קצת לא ממוקד, אבל, או לא מפורט מספיק, אבל המטרה בגדול היא לייצר את איכות החיים הטובה ביותר למי שיגור באותו שטח.
אז תשמע, באים אל השולחן, נגיד יש מין שולחן חול כזה, אתה יודע, בוא נתאר את זה ככה, ובא הקבלן והיזם ובעל הקרקע והאינטרס הכספי העצום, בטח בנדלן בישראל, ובאים ראשי הרשויות שיש להם אינטרס אחר, ובאים תושבים, ובאים כל מיני גופים ובעלי עסקים, ואז אתה בא וגם אתה מנסה להכניס את השיקול הסביבתי. אני אומר לך, מהראייה שלי, המקום שלו מאוד קטן בישראל, לא רק בישראל, אגב, זה תופעה בכלל, אבל אצלנו אני חושב שהוא לא מקבל את המעמד שצריך להיות לו. לא מספיק.
קודם כל, באמת המעמד של התכנון הסביבתי, מבחינתי, כראש אגף תכנון במשרד להגנת הסביבה, תמיד נכון, ראוי, וצריך לחזק אותו יותר.
אבל אתה מרגיש מה שאתה מביא לשולחן מקבל את המשקל
כן,
הראוי?
כן, אז בואו רגע נסביר באמת איך זה עובד, כי זה לא שמגיעים לשולחן חול ריק ובואו נעשה הכל מאפס. עכשיו, יש שני מקומות שבהם משפיעים, בסדר? ככה מאוד מאוד במקום. אחד, זה באמת בדיון על שולחן הוועדה. הם מתווכחים, אנחנו רוצים עוד ציר ירוק, כאן חסר איזה שטח ציבורי פתוח, כאן חסר חיבור לגן הילדים. זה על שולחן הוועדה. חלק מאוד מאוד גדול מהעבודה נעשה לפני הוועדה. מדברים, מנסים להגיע לעמק השווה, מנסים להבין איפה הקווים האדומים של היזם, של ראש העיר, איפה, מה באמת הצרכים ולא העמדות, כן? צריך לעבור מהשיח של עמדות, להבין מה באמת הצרכים. ולפעמים ישנו פער.
יש לך דוגמה, למשל, מדברים שהיית מעורב בהם, איך הצלחתם להשפיע ולשנות, נאמר, את המסלול של איזושהי תוכנית או פרויקט?
אין תוכנית שלא משפיעים בה. לפעמים שואלים אותי, הרבה פעמים זה שרים, המנכ"לים, כמה אתם מצליחים? בדיוק זו השאלה שלך. ומאוד קשה לשים את האצבע, להגיד, הצלחנו 83%, כי אתה כל פעם נכנס, מנסה לשפר את התוכנית, אתה רואה שיש חוסר בתוכניות להתחדשות עירונית למשל, יש דילמה, אני מדבר על, בעיקר על הריסה ובנייה מחדש של מבנים, או על עיבוי שלהם, זאת אומרת, תוספת קומות על הגג והרחבה.
התמה הידועה, תמה 38.
מסוג תמה 38, כן, זה אוקיי. אחד הכלים להתחדשות עירונית, כן? זה לא הכלי היחיד. אבל בתוכניות כאלה הרבה מאוד פעמים, אנחנו יודעים שיש תוספת של אוכלוסייה, לבניין או לשטח מסוים, אבל בעצם אין תוספת של שטחים פתוחים, שטחים לטובת הציבור, אם זה גני ילדים, בתי ספר, ובעצם העומס על התשתיות העירוניות ועל על השטח הוא גדל. בהתחלה, כשהתחלנו עם התחדשות עירונית, וידענו שהתחדשות עירונית זה מאוד חשוב, ומאוד, מאוד חשוב לעזור לתמ"א 38, שהייתה אז, עוד לא נולדה אפילו, נהגנו לעמוד על, להתעקש על היקף השטח הפתוח לנפש. אמרנו, לא, צריך, נגיד, 5 מטרים רבועים לנפש, ואם אין, אז אין. וראינו שבסוף אי אפשר לצופף את העיר, ואנחנו יודעים שישנם הרבה מאוד שטחים שאפשר ונכון וראוי לצופף אותם, כי העיר תהיה דווקא יותר איכותית בזכות זה.
אז מה?
מה שעשינו, בדיוק, היינו צריכים לחשוב קצת מחוץ לקופסה, או הרבה מחוץ לקופסה, והתחלנו למפות את השטחים מסביב למקום של התוכנית. אמרנו, רגע, יש פארק שהוא במרחק של 3 דקות הליכה לכיוון מזרח, אז בואו נעשה ציר ירוק שיקשר את אותה שכונה שעכשיו מאבים אותה לפארק. יש משהו בדרום.
מה זה אומר ציר ירוק במיוחד, בדיוק?
ציר זה אומר מקום שהוא ללא רכבים, שאפשר או שזה כן דרך, אבל שיש מדרכה רחבה ומוצלת, משהו שנעים ללכת דרכו. ולהגיע לאותו שטח פתוח, גם אם הוא נמצא מחוץ לגבולות התוכנית, גם אם בתוך התוכנית אין את אותם 5 מטרים שהתעקשנו עליהם, עדיין הרווח הכללי הוא גדול יותר מההפסד. זה איזושהי חשיבה כזו מחוץ לקופסה שהיינו צריכים לפתח. זה לא תוכנית אחת, זו מדיניות שלמה, שהיינו צריכים בעצם גם לפתח וגם להטמיע.
אתה יודע, עכשיו אנחנו בארץ בתנופת בנייה גדולה, ואני חושב שזה חשוב, זה עונה על צורך חיוני. והשאלה אם היום בתנופה הזאת, עם כל המחיר למשתכן והשכונות החדשות והיקפי הבינוי שאנחנו מדברים עליהם, הפנימו את הלקחים משגיאות שעשינו בעבר בגלי בינוי אחרים מבחינת השיקולים הסביבתיים. מה דעתך?
יש שיפור מתקופת הוולאלים. הוולאלים היו ועדות מיוחדות למגורים, שהוקמו בראשית שנות ה-90, עם בעצם לתת מענה לעלייה שהגיעה ממדינות ברית המועצות שהתפרקה אז. זה היה מסלול מאוד מאוד מהיר, והיום אנחנו רואים את התוצאות. אנחנו בעצמנו עשינו איזה מחקר, ורואים שכונות שעד היום לא מחוברות ליישוב שבהם הם בעצם אליו ומשתייכות, שכונות שהן מעבר לכבישים ראשיים, ארציים, כל מיני בעיות אחרות. איכות בנייה שלו הייתה מספיק טובה, והיום עם הוותמל, שעוד פעם זה לא סוד שאנחנו לא מתים על הדרך הזו של הוותמל, אבל אנחנו כן חושבים שהוותמל עשה דרך ארוכה. היום המחלוקות על איכות התכנון בתוך התוכניות של הוותמל, אבל אלה ועדות מיוחדות שהוקמו בעצם, המטרה שלהן זה לתת דגש לתוכניות גדולות שמקודמות על ידי המדינה. משתדלים. יחד עם זאת, באמת הלחץ עושה את שלו.
אז תשמע, שחר סולר, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אני יכול להגיד לך, למרות שאני לא מגיד עתידות, שהלחצים האלה, לחצי הפיתוח והנדלן, רק יגברו. השטח שלנו הוא פחות או יותר נתון, האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב מהיר יחסית, בטח לעולם המפותח, יש לחצי בנייה, לחצי פיתוח, לחצים עסקיים, לחצים ביטחוניים, והכל על אותם תאי שטח. זאת אומרת, העבודה שלך הולכת להיות יותר ויותר קשה, ואולי בלתי אפשרית בסופו של דבר.
זה נכון. השטח נתון, האוכלוסייה גדלה בערך בקצב של 2% לשנה, שזה אין לו תקדים בעולם המערבי, במדינות המפותחות. יחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על הערים בישראל שנבנו עד היום, אנחנו רואים שהצפיפות של כולן היא צפיפות נמוכה מאוד מאוד, ואני משווה לא לניו יורק ומקומות כאלה, אלא לברצלונה, לפריז, הם מקומות שהם אנחנו נוהגים ללכת, לטייל, להגיד איזה יופי כאן, נכון?
זה, אתה יודע מה, תשמע, בכל תוכנית הסיפור הזה עולה, וזה תמיד מפתיע את המאזינים לשמוע שבערים שלנו, שאנחנו מרגישים אותן כצפופות ואומיות וזה, הצפיפות העירונית היא סך הכל נמוכה יחסית. בטח שאתה משווה, נגיד, להרים נכון כמו מאוד. פריז וכו'. אז אוקיי, כן.
זה נכון מאוד. ולכן, זה לא פחות מצב השעה, ככה, אני להשתמש במילים גבוהות, לחזק את הערים, ללכת פנימה, לעבות אותן, לצופף אותן. יחד עם הציפוף, שמי שמקשיב לנו לא ייבהל, הציפוף לא אמור לעשות סלאם זירוני. הציפוף מביא איתו הרבה מאוד תקציבים לעיר, שבאמצעותם מפתחים את המרחב הציבורי, משקיעים בפארקים, בגינות, במדרכות, במעברים, בנתיבי אופניים, שהיום אם רוצים להגיע מנקודה א' לב' בעיר, זה פשוט סכנת נפשות. בכל אלה. הציפוף הזה הוא
בעצם הפתרון. אני אגב תמיד מציע למתכנים להגיד קרבה. במקום להחליף את המילה ציפוף במילה קרבה עירונית, זאת אומרת, זה נותן, זה מילה קצת יותר נעימה לאוזן, כי צפיפות יש איזה קונוטציה שלילית. אבל אוקיי, כן.
צודק שצריך למצוא מינוח אחר לצפיפות, זה באמת נשמע רע, וכל פעם אנחנו צריכים להסביר מחדש שצפיפות זה לא רע, הכוונה לא להכניס אנשים לקופסת סרדינים, אלא להגיע עוד פעם לסף כניסה כלכלי לשימושים נוספים. זאת אומרת, ברגע שיש לנו הרבה אנשים באזור מסוים, כמובן בכמות סבירה, כן, לא זה, אז הרבה מאוד שימושים יכולים להיכנס, יותר חוגים לילדים, יותר בתי קפה, יותר פאבים, יותר בתי ספר, יותר, הכל יהיה יותר.
והכוונה שאתה אומר שימושים, הכוונה לשימושים עירוניים בשטח. זאת אומרת, יש חינוך ותעסוקה ומגורים
ומסחר. בדיוק, כל אלה. אז צו השעה זה להיכנס לתוך הערים ולצופף אותם, אין ברירה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע על עולם התכנון, אנחנו יודעים שמקום המדינה בערך נבנו כמיליון דונם, אם אני לא טועה, ויש את אותו שטח מיועד בתוכניות. זאת אומרת, אין מחסור בשטח מתוכנן. יש בעיות במימושים, בתכנון מפורט, כל מיני מורכבויות של עולם התכנון, שאולי זה לא המקום להיכנס אליהם, אבל באמת הנושא מורכב. אני כן חושב שהעבודה שלנו הולכת ונהיית מאתגרת, הולכת ונהיית קשה מצד אחד, אבל בהחלט לא צריך להרים ידיים. יש לי ילדים, אני מתישהו בעתיד יהיו לי נכדים, ואני לא, אני לא מודאג יותר מדי מההיבטים האלה.
טוב, אתה יודע, אחת הבעיות שלנו, פעילי הסביבה, כן, מה לעשות, אני חלק מהם, זה התיוג שלנו כסוג כזה של מחבקי עצים, תימהוניים, מוזרים כאלה.
נסתכל כמה שנים אחורה, נחשדנו כתימהונים, מחבקי עצים, מלטפי לטאות, ואני חושב, האמת שלצערי, הנושא הסביבתי הולך ומקבל משמעות דווקא מבעיות שאנחנו רואים, אם זה שינוי אקלים ובעיות אחרות, שפתאום אנשים אומרים, וואלה, אולי יש משהו. אני חושב שגופים, אם נסתכל לממשלה שבה אני עובד, אני חושב שמשרדי ממשלה אחרים בהחלט מבינים את החשיבות. נכון שישנם אינטרסים שונים ויש קונפליקטים, עוד פעם, הם לגיטימיים, אבל כבר לא מסתכלים עלינו כמוזרים האלה שלא מבינים בכלכלה ולא מבינים בשום דבר ורק רוצים כל הזמן להגן על שפירית הביצה, אלא כגורם שהוא בעל משמעות והשפעה על שולחן התכנון, אם נסתכל עליי, אבל זה גם על הארגונים. שמנסה להשפיע על אינטרסים שהם רלוונטיים וחשובים, ואולי הם באמת מתנגשים עם דברים אחרים לפעמים.
טוב, אז בוא ניכנס קצת לפרטים, ונדבר קודם כל על הדבר שלכאורה הוא מובן מאליו, שנקרא עצים בעיר. עצים בעיר. למה זה בעצם חשוב? כן, אז אתה יודע, רוב האנשים חושבים, נאמר, על צל. אחרים שזה גודל להם, גדל להם מול הבית, חושבים שזה ככה יפה, בדרך כלל. אבל יש עוד הרבה דברים שקשורים בזה.
נכון. כשאנחנו מסתכלים על המרחב העירוני, או על תוכנית טובה עירונית, מה אנחנו בעצם רוצים? אנחנו דיברנו על צפיפות. אנחנו רוצים עירוב שימושים. זאת אומרת ששימושים שונים, כמו שציינת קודם, מסחר ותעסוקה ומגורים וחינוך, כולם יהיו אחד ליד השני, ושדברים יהיו נגישים, וזה אולי הכי חשוב, ברגל, ברכיבה על אופניים ובתחבורה ציבורית, ולא ברכב הפרטי. אם אני מסתכל על האויב מספר אחד היום של הערים בישראל, זה הרכב הפרטי. עכשיו, איך אנחנו בעצם מעודדים הלכתיות? בסדר? שבן אדם יוכל להגיע לזה. הוא צריך שהמרחב יהיה נעים, נכון? שהמדרכות יהיו רחבות, שיהיו אולי שבילים נפרדים לאופניים, שלא יהיו קונפליקטים, ואחד הדברים זה צל. עכשיו, צל אפשר להשיג או באמצעות כל מיני
סחכות.
סחכות, פרגולות, מצללות ודברים כאלה, או באמצעות עצים, שזה הדבר הכי טבעי והכי נכון והכי רלוונטי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על עצים, באמת, כמו שאמרת, יש בהם הרבה תועלות. יש את התועלת של הצל, שהיא באמת מעודדת הלכתיות ועירוב שימושים ואת כל זה. יש דברים סביבתיים אחרים, כמו קיבוע פחמן. אנחנו הרי פולטים פחמן לאטמוספירה, העצים בתהליך הנשימה שלהם קולטים את הפחמן ומקבעים אותו, יש להם תועלת בקיבוע פחמן. יש תועלת כשיש לעץ איזשהו בסיס של החדרת נגר עילי, זה אמנם לא הרבה אם העץ עומד בתוך איזה אספלט, חור באספלט, אבל הם מחדירים את הנגר אילי, זה אותו סחף שבמקום שיגיע למדרכות ולכבישים, הוא טיפה מתנקז לעץ. אני עוד משהו אחד, אי חום עירוני. בעיר יותר חם, כאשר אנחנו מודדים טמפרטורה, נצא החוצה עכשיו כאן לרחוב מחוץ לאולפן, הטמפרטורה בחוץ תהיה יותר גבוהה מאשר הטמפרטורה כמה קילומטר מכאן בשטח פתוח.
ובאופן משמעותי לפעמים.
ובאופן משמעותי, נכון, של כמה מעלות.
נכון.
העצים מבסטים את אי החום העירוני הזה בעצם ההצללה והלחות שהם מכניסים, והם בעצם מפחיתים את השונות הזו הקיצונית, אפשר להגיד, בין האקלים העירוני לאקלים שמחוץ לעיר.
וזה... מה שאמרת עכשיו על עצים הוא רק חלק מהסיפור הגדול שנקרא אקולוגיה עירונית. שפה נכנסים עוד דברים, זאת אומרת בכלל משאבי הטבע שיש לנו בעיר, אם זה בעלי חיים וצמחים, ואם זה גם באופן יותר רחב, אזורי מחייה מסוימים, למשל חוף הים, אזורים פתוחים שיש לנו בעיר של חורשות, והרבה דברים אחרים.
נכון מאוד, באמת העיר כשמסתכלים עליה, ישנן ערים שהתברכו בהרבה, אם אנחנו אומרים טבע עירוני, בסדר? זה שזה הדבר, האיכות נגיד הטבעית הכי גבוהה שניתן למצוא. אפשר לראות את חיפה למשל עם הוודיות שנכנסים עמוק מאוד לתוך העיר, עם צמחייה טבעית לחלוטין. יש ערים שיש בהם קצת פחות, ועדיין טבע עירוני באמת שהוא אחד הרכיבים בתוך אותו שלד ירוק, בסדר? אם אפשר לראות את זה ככה. שלד ירוק שמרכיב את העיר, שזה הצירים, זה הפארקים, זה הגינות, וזה הטבע העירוני, יש בו ערכים מאוד מאוד גבוהים, ויש להם היבטים חברתיים מאוד משמעותיים. אנשים, הציבור שגר ליד, יכול להגיע אליהם הרבה פעמים ברגל, או בתחבורה ציבורית. אנשים גם בשבת יכולים להגיע לשם, או אנשים ללא רכב. זאת אומרת, יש בהם משהו, יש בשטחים האלה משהו שהוא צודק ונכון. אם עושים אותם נכון, הם גם הרבה יותר זולים לתחזוקה לעירייה. כי זה לא איזה פארק אינטנסיבי כזה עם דשא שצריך לדשן ולהשקוט ולקצוץ וזה, פשוט טבע.
ושבדרך כלל גם צריך שיהיה לידו מגרש חנייה עצום, בוודאי. כי הוא מחוץ לעיר ואז צריך לנסוע אליו באוטו.
כן, שמוד זה, נכון.
זהו, כן.
נכון.
תראה, יש עוד משהו ובעיניי הוא מאוד חשוב, הגישה שלנו באופן טבעי היא הסתכלות על עצמנו, גישה ששמה את האדם וצרכיו במרכז, ובעצם מתייחסת אלינו כאדוני המרחב. וכל השאר, כן, אנחנו יודעים ומבינים שיש גם חיות וצמחים, אבל הם מקומם בשמורות, לא איתנו. בוא תשמע מה קורה כששני הדברים מתערבבים.
איך יכול להיות שיש תנים בתל אביב?
איך יכול להיות? אז ככה, קודם כל, עשו עבודה...
אולי זה כלבים שברחו ואתה לא יודע.
ממש לא.
תום, תני לצבי לדבר.
התנים האלה זה מסוג התן הזהוב, שנמצא פה באזור הזה, הם הגיעו לפה בכלל, הם חיו בשומרון.
הם אומרים להיות בטבע, זה סתם פארק הירקון.
אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שפארק הירקון רוצים להחזיר את הטבע לעיר, כדי לתת לבעלי החיים את התנאים הטובים.
איזה בעלי חיים יש פה, יונה?
וואי, צבי, אני מצטער. תום, את מוכנה להפסיק?
יש פה המון המון בעלי חיים, ולמה בעצם מגיעים לכאן התנים? אחרי עשרות שנים שלא היו פה תנים, למה הם באים לכאן? הם באים לכאן...
איך זה נראה בכלל, טן?
טן הוא נראה כמעט כמו כלב, כלב
זאב. אז אולי זה כלב, והתבלבלתם. נו, סליחה, תמשיך.
אז...
אפשר את הטלפון שלך, אני רוצה שלהתקשר לאבא שלי שיבוא לקחת אותי.
כן, תום יער שעושה את שביל ישראל, לא ממש מתרשמת שיש... בעלי חיים כאלה בפארק הירקון, ובכלל אתה יודע, הרעיון שצריך בשביל לראות חיה להיכנס לאוטו בשבת, ולא כולם יכולים לעשות את זה מכל מיני סיבות, ולנסוע רחוק לאיזה גן חיות או לאיזה שמורה, ולראות שם איזה חיה מגודרת, לעומת זאת אתה יורד ואתה רואה קיפוד הולך על השביל, וצב קטן מאחורה, וציפור בין העצים, אני לא מדבר עוד על חיות המחמד שיש לנו בעיר, אלא על החיות שהן יותר ככה מסתובבות חופשי, זה דבר שלא אפילו מחיר, אתה יודע, זה משהו שכשאתה נדרש להסביר למה זה חשוב, אתה אומר, פשוט תסתכל, פשוט תסתכל, רד ותהנה מזה.
דוגמה יפה שאני מודה שיש איזה קשר אישי, כי אשתי מנהלת את השטח הזה, אבל זה עמק הצבעים בירושלים, עמק שהוא כולו טבע, הוא פתוח לכלל הציבור, כל... כל השנה, והוא נושק לשכונות מסביבו, הרבה מאוד, חלק מהשכונות, שכונות דתיות, אפילו חרדיות, וכשאתה מגיע לעמק הזה, ואני נמצא שם הרבה כמובן, אתה רואה ילדים שפעם ראשונה, להערכתי, רואים צבי, פתאום משוטט מולם, יש שם יותר מ-30 צבעים.
וצריך להגיד, זה צבי ארץ ישראלי, צבי ארץ זה מין ישראלי. אנדמי שיש רק פה. טוב, בואו נדבר על אחד האויבים הגדולים ביותר שלנו בעיר, וזה מה שאנחנו מייצרים, אשפה וזיהום.
ולנושא אחר, בעקבות פרסום הדוח הקשה של משרד הבריאות על תחלואה בסרטן במפרץ חיפה, שוקלים במשרד לאיכות הסביבה להכריז על המפרץ כאזור מוכה זיהום אוויר. ביקשנו לשוחח עם בעלי המפעלים הכימיים באזור, אבל הם שלחו אלינו את יועצי התקשורת שלהם. אז אני רוצה להגיד ערב טוב לדורון סתיו ולמאיר בג'רנו.
ערב טוב מחיפה הקרה.
ערב טוב מחיפה היפה.
אני מבין שבעצם הוזעקתם כדי להתמודד עם המפגינים, עם הטענות נגד המפעלים על זיהום האוויר?
איזה זיהום אוויר? האוויר פה משהו. קודם טיילנו במפרץ, הסתכלנו על הגלים, אכלנו שחפים מתים.
כן, אבל אני מקריא פה מרשימת החומרים הרעילים שנפלטים מהמפעלים שאתם מייצגים, בנזן.
משהו.
חומצה סוקסינית.
הולך הכי טוב עם בנזן.
מתאן, ג'וקסין.
מעדן, מעדן.
אני גומר שקית כזאת לבד, עם בגלה.
אבל הזמן, הוא חולה על זה.
טוב.
צחקנו קצת.
כן, צחקנו, באמת.
כן, זאת הייתה ארץ נהדרת, כן, בטח.
באמת זה מציב אתגרים מאוד מאוד גדולים, אתגרים שפעם לא היינו צריכים להתמודד איתם, כמו ניקוי קרקעות. פתאום צריך לפתח מתודולוגיות, לייבא אותם במרכאות, כן? מחול, צריכים כלים משפטיים לעשות את זה, כלים כלכליים, זו מערכת שלמה, שוק שלם שצריך לייצר, כדי לטפל בזיהום קרקע. זיהום אוויר מתחבורה, בעיה מאוד מאוד קשה באמת. אחד הפתרונות זה לתכנן אחרת את העיר, אבל בעיניי הפתרון הנכון, בעצם להפחית את הפלטות. Oh. הטיפול הוא צריך להיות במקור.
בדיוק.
זה גם בצי הרכב, בדיוק. אבל גם בלשנות את צורת הנסיעה והתחבורה של אנשים, במקום שימוש ברכב פרטי, שימשיך ויהיה כנראה, אבל עדיין לעבור יותר לתחבורה ציבורית, והציע תחבורה ציבורית להפחית את הפליטות ממנו, אם זה על ידי חשמול או גז, לא משנה, כל דרך הנאה אפשרית. זה שערים באמת יהיו מתוכננות טוב יותר, עם עירוב שימושים, זה יפחית את הצורך להתנייד, ואז יהיו פחות פליטות. האתגרים האלה קיימים וימשיכו להתקיים, והם גם גדלים באמת, ואני חושב שישנם פתרונות, אם אני מסתכל 20 שנה קדימה, דווקא בתחומים האלה אני צופה שיהיה יותר טוב, למרות שזה ככה עכשיו נראה קצת מוזר להגיד את זה, אבל זה עולם שאנחנו רק בראשית, או לא בראשית, אבל ככה, די בתחילת העיסוק בו.
טוב, מה הבעיה עם אשפה? את זה אנחנו מבינים, וגם על מחזור שמעו, וכבר יש לנו פחים בכל מיני צבעים מתחת לבית, אז בואו נעמיק טיפה בסוגיה הרחנית הזו. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה המחזור הוא באמת כדאי ויעיל?
התפיסה שלנו, בכלל אם מסתכלים על עולם הסביבה ומדיניות סביבתית, היא שהמזהם משלם, בסדר? המזהם משלם. מי זורק את הזבל? בעצם זה אתה ואני וכל אחד מאיתנו שרוכש דברים ועושה ומכין ומבשל וזורק, מעיף לפח, יאללה, נעיף וזה. אנחנו הם יצרני הזבל, וכמובן שיש גם את התעשייה, זה סוג אחר של זבל, אלה זרמים, אנחנו השפה המקצועית קוראת לזה זרמים, זה זרמים אחרים. עכשיו, אותם זרמים שנוצרים בבית, צריך לטפל בהם לדעתנו כבר במקור, להפחית את כמות הפסולת בעצם, הפוטנציאלית שאנשים מייצרים, כן, על ידי הקטנת, אם זה הקטנת אריזות וקופסאות וסקיות וכל דברים האלה, אם זה על ידי צריכה נבונה יותר של מוצרים שבאמת לא להשתגע, כן, ולהבין שיש מחיר, לא רק מחיר כלכלי, אלא מחיר סביבתי להתנהגות שלנו. אבל מעבר לזה, אם מסתכלים עכשיו על הפתרונות, אוקיי, ברגע שזרקנו לפח, מה עושים? אז באמת המשרד עכשיו נמצא בתהליך של עדכון מדיניות הטיפול, כשישנן שתי אפשרויות, אם אני ככה הולך למקרו, בסדר? אפשרות אחת זה באמת אותם פחים שתיארת, שליד בית של בן אדם יש מספר פחים בכמה צבעים, לזכוכית בצבע כזה, זכוכית בצבע כזה, נייר, אורגני, ניילוני וכו'.
זהו, זכוכית זה לא בכל בית, יש מין כאלה פחים גדולים מיוחדים כאלה, אבל זה בכל כמה רחובות יש רק זכוכית, יש אצלנו בבניין, יש כתום לאריזות, יש כחול לנייר, ויש ירוק לכל השאר.
כן.
כן, זה השלושה שיש היום, אצלנו.
נכון, אבל אם אתה מסתכל רגע בעולם, אנחנו תמיד הולכים, רואים מה עושים במדינות המערב, המפותחות, בעצם למה להמציא את הגלגל, כן? אז יש מודלים שונים, יש מדינות שמפרידים באמת במקור, בעצם בבתים, כן? מפרידים לכל הזרמים, ויש מדינות שאומרות, רגע, בואו נפריד לזרמים העיקריים, שהם באמת ניתן לנצל אותם, שלאזרח גם קל יחסית לעשות את זה. בסוף אנחנו גם רוצים שדברים יהיו ישימים. את השאר, נסיע מעורבב לתחנות הפרדה, תחנות שהן ממיינות, יודעות להפריד את הזרמים האלה, ואת זה נמחזר. זאת אומרת, יהיו שני שלבים של מיון, אחד בבתים, לזרמים הראשוניים, ואחרי זה בתחנת מעבר ממיינת, קוראים לזה, שהיא גם ממיינת וגם מעבירה את זה באמת למתקנים שונים לטיפול, שמבחינתנו כמובן העדפה הגדולה ביותר היא שימוש חוזר לסוגיו, אם זה מחזור וכו', זאת אומרת שאותו מוצר, אם אנחנו מסתכלים אפילו לא על המוצר אלא על הרכיבים שלו, יחזור בעצם לשוק, שהם שוק מספיק מפותח ומשוכלל, שלכל הרכיבים יש שימוש חוזר איכשהו איפשהו, כן? שהוא יביא תועלת למישהו. בסוף ישנם כמובן זרמים שלא ניתן, או לא ניתן, או מאוד 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 לא כלכלי למחזר אותם, ובהם צריך להביא אותם מבחינתנו כרגע כנראה לטיפול טרמי, שזה אומר שריפה מבוקרת במתקן סגור ו... כמובן, עם פליטות מצומצמות, שהוא גם מייצר אנרגיה.
אבל תשמע, אתה יודע, לאורך כל השיחה איתך, אני חושב שבסופו של דבר באמת צריך להגיד, אין ברירה. באמת, אין ברירה. אם אנחנו רוצים פשוט לחיות כאן, אני כבר לא אומר לחיות טוב, פשוט לחיות ולא להיות מוצפים בזבל ובזיהום ובפקקים וברעש ובאשן, אז אנחנו חייבים ללכת בדרך הזו. שחר סולר, ראש האגף לתכנון סביבתי ובנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה, תודה שהיית איתנו, ותמשיך לשמור על הדברים החשובים.
תודה רבה, תענוג, תוכנית חשובה, באמת כל הכבוד.
ושלום לאיתי דינר, מנהל עמותת שבועת האדמה בבאר שבע.
שלום ניצן.
חשבתי על ההגדרה שהכי מתאימה לך, ובעיניי אתה חקלאי עירוני.
אני מסכים.
שזה אומר מה בעצם?
אני ספציפית מגדל מזון בעיר בחווה עירונית בבאר שבע, ששם בעצם אנחנו מגדלים אוכל, ירקות עונתיים, צמחי תבלין ומרפא ועצי פרי, בשיטות של חקלאות אקולוגית, שיטות טבעיות. אנחנו בעצם מנסים להנגיש מזון שהוא גם בריא, הוא ללא רעלים, ללא ריסוסים, ללא כימיקלים, הוא עונתי, הוא מקומי והוא טרי. לתושבי באר שבע לפחות יש כמה אפשרויות לקנות מזון, או ללכת לשוק ששם זה התוצרת הכי סיטונאית במחירים טובים, אבל גם התוצרת שמגיעה מהחקלאות הקונבנציונלית הכימית, התעשייתית. אפשר ללכת לירקן, אפשר לקנות בעדן טבע מרקט והסופרים האורגניים היקרים, אבל זה לא בדיוק נגיש לכולם, המחירים שם הם ממש לא עממיים. אז בעצם אנחנו מנסים בעמותת שבועת האדמה, בין היתר, להנגיש מזון שהוא בריא ואורגני כמובן, זה מעבר לתקן האורגני, כן? התקן האורגני זה כמו איזשהו הכשר כשרות, אז אנחנו המאדרין של המאדרין, פשוט לא נמצאים בפיקוח, ובעצם להנגיש את האפשרות הזאת למזון טוב בלב העיר.
ואיפה אתם עושים את זה? מה זאת אומרת בלב העיר? איפה יש שטח לדברים כאלה?
אז ספציפית בבאר שבע יש הרבה שטחים פתוחים ממש בתוך העיר. שטחים שהם אפילו לא פארקים או גינות, פשוט שטחי אדמה עזובה במרכז העיר, כמעט בכל שכונה. ובעצם הרעיון הוא להשמיש את אותם מרחבים עזובים, נטושים, שמבחינה אקולוגית, חברתית וכלכלית, אלא הם כמעט שום ערך, לשטחים ירוקים, מניבים, יצרניים, שנותנים משהו גם לנו, לבני אדם, בצורה של מזון או מרפא, וגם מבחינה אקולוגית.
כשאתה מדבר על ייצור מזון בעיר, אז בעצם על מה אנחנו מדברים? זאת אומרת, על כמה עציצים, זאת אומרת, איזו ארוגה קטנה, כי אתה מדבר על ממש למכור תוצרת, אז כמה אתם מצליחים לגדל בשטחים האלה?
פה אנחנו נכנסים להבדלים בין שיטות חקלאיות. אפשר להיכנס לזה. החקלאות שאנחנו עושים בעצם זה חקלאות פוליקולטורה, פולי מלשון רבים, לעומת החקלאות הקונבנציונלית, שהיא בעצם מונוקולטורה, שזה בעצם שדה אחד ענק, 10, 20, 40 דונם של חסה, חסה אחת. הבסיס הוא להסתמך על מגוון רחב של גידולים. ככה אנחנו יוצרים את המגוון, והיום, גם מבחינה אקולוגית, גם מבחינה חברתית, אנחנו יודעים שמגוון עוזר לייצר חוסן. זה אומר שהמערכות המלאכותיות שלנו, של המונוקולטורה, אם נהפוך אותם לפולי, כן, הצעד הראשון בעצם, יש הרבה מעבר לזה, אבל הצעד הראשון הוא להפוך אותם למערכות מגוונות, כן, להסתכל על הטבע, להבין, אוקיי, פה אין משהו אחד יחיד ששולט, יש חברותה של כל מיני זנים ומינים שונים, וככה אנחנו גם עושים. אז זה אומר שאנחנו מגדלים, כמובן, גידולים עונתיים, אז למשל בחורף עכשיו התחלנו לשתול בחווה בבאר שבע, גם חסה וגם בצל ירוק וברוקולי ואפונה וצנוניות וכל מיני סוגים של עלים וקרובים וקולורבי. כל הדברים האלה קורים בשטח שהוא קטן משני דונם. זאת אומרת, יש ארוגה שיכולה להיות ארוגה של ברוקולי, שבתוכה משולבים עוד גידולים וממש לידה ארוגה של אפונה. וכל הדברים האלה ביחד יוצרים מערכת שהיא קודם כל מגוונת גם בשביל הטעם שלנו, כי אנחנו אוכלים את זה בסופו של דבר, אבל גם ככה אפשר להסתמך פחות על ריסוסים כימיים ועל בעצם ההשמדה הזאת של המערכת האקולוגית שקורית כרגע בחקלאות שלנו, כי בעצם אנחנו לאט לאט עובדים עם הטבע ולא נגדו.
השאלה היא רק, אם למשל עיר כמו באר שבע, אם נניח היינו נותנים לך לנהל את כל השטחים הפנויים, הפתוחים במקום כמו באר שבע, והייתה לך תמיכה עירונית ומשאבית וזה, האם עיר כמו באר שבע הייתה יכולה לחלקל את עצמה, זאת אומרת לגדל לעצמה את כל המזון שהיא צריכה?
זו שאלה מצוינת, כי זו שאלה בעצם ששואלים הרבה, מה, אוקיי, אז אתה מגדל קצת ירקות בעיר, אבל מה בתכלס זה נותן? כמה זה נותן? אז בחווה העירונית בבאר שבע אנחנו מצליחים למכור כמעט כל שבוע עשרות של צרורות של ירוקים, חסות, בצל ירוק, פטרוזיליה, כוסברה וכולי. אז למשל, בגינה ממוצעת, בבניין בתל אביב, שיש במקרה הטוב כמה מטרים רבועים של אדמה שבאמת אפשר לעבוד אותה ולגדל שם משהו. אז בעצם אותו בניין, אם יצטרפו כמה חבר'ה וירצו לגדל את המזון שלהם בעצמם, הם יוכלו לספק לעצמם לפחות את הצריכה היומית של עלים לסלטים, לבישולים, לכל הבניין, והם יוכלו לספק לעצמם בקיץ כמעט את כל העגבניות והמלפפונים של הצריכה העצמית של הבניין. זה בחורף, הם יוכלו לגדל המון ראשי ברוקולי, לאכול אפונה ביחד כל יום, שויות בקיץ בכמויות אדירות. כן? יכול להיות שזה לא יחליף...
הכל מהקטע למטה ב...
הכל לגמרי. יכול להיות שזה לא יחליף ב-100% את ההליכה לירקן או לסופר, ולקנות באמת את הבצל ואת התפוח האדמה. אי אפשר לגדל הכל, יש גם גידולים שבאמת יותר מותאמים ומתאימים לגידולי שדה, אבל הרבה מאוד מהירק שאנחנו צורכים באופן יומיומי, ניתן לגדל בבית, וגם אפילו לא בגינה של הבניין, אלא במרפסת. כשאני גרתי בתל אביב, הייתה מרפסת של 6 מטרים רבועים, וגידלתי שם עשרות סוגים שונים של צמחים אכילים, וכל יום הייתי יוצא למרפסת לקטוף לעצמי את הסלט מהמרפסת, והכל היה
גם... בעציצים.
בעציצים שאספתי מהרחוב בכלל, ורק הייתי צריך לקנות אדמת שתילה, ומזרעים שאו שקיבלתי או שקניתי, ופשוט הכל הגיע משם. ובכלל לא התחלנו לדבר על עצי פרי בעיר, כן, דיברנו רק על ירקות. ככה שגידול מזון בעיר הוא לגמרי רלוונטי, ובין אם זה 4 חסות, או בין אם זה גינת ירק שלמה ומהממת, שווה לעשות את זה.
ובעצם גם אפשר להוסיף את הגג. אתה יודע, ברוב הארץ הגגות הם שטוחים, וחוץ מדודי שמש, אין עליהם בעצם כמעט כלום, ואפשר לנצל את השטח הזה גם, אני מניח.
לחלוטין. ותל אביב, בגלל המחסור בשטחים פתוחים, בניגוד לבאר שבע למשל, שטחים, שטחי אדמה פנויים, אז בתל אביב זה קלאסי שהחקלאות העירונית תהיה בעצם חקלאות גגות. חקלאות שבה בעצם יוצרים מיכלי שתילה גדולים על הגגות, וכמעט כל גג תל אביבי של בניין יכול להחזיק את המיכלים האלה, את המסגרות האלה, ובעצם לגדל שמה במצע מנותק, מה שנקרא, ירקות, צמחים רב שנתיים וגם עצי פרי. כשגרתי בתל אביב, עבדתי בחברת גינון מאכל אקולוגית של שני חבר'ה ממש מוכשרים, שנקראת גינה מזינה, ובעצם מה שעשינו זה גידלנו לאנשים בלב תל אביב את המזון שלהם, באיזה מרחב שהיה להם, בין אם זה היה גג או מרפסת, או במקום החצר והמדשאה, וזה מה שעשינו. אז הדברים האלה הם אפשריים, הם כבר קורים, והם לגמרי ישימים. אפשר לקחת את המקצוענים שיעשו את זה בשבילך, ואפשר להתחיל לעשות בעצמך ולהתחיל להתעסק עם העולם הזה ולראות כמה, קודם כל כמה שזה כיף וגם היתרונות הבריאותיים שיש בדבר הזה וגם כמובן היתרונות האקולוגיים והכלכליים שיש בזה, גם חוסכים כסף וגם מעשירים את האקולוגיה העירונית.
ויש פה גם עניין חברתי, אתה יודע, בגינות קהילתיות שאני מעורב בהם קצת באזור המרכז, אתה בפירוש רואה את הדבר הזה כעוגן חברתי, זאת אומרת, אנשים באים, נפגשים, במקום בבית קפה, לשבת, לשתות קפה, לעשן סיגריה, בסדר, זה גם נחמד, אבל הם נפגשים, הם מטפחים ביחד את הארוגות ואת השיחים ומשקים ומדברים, ואתה רואה, פשוט נוצרת מין קהילה קטנה סביב הדבר הזה, ובעיר בסופו של דבר זה ציר כזה לאורך כל התוכניות שלנו בסדרה הזאת, הקהילה העירונית היא הדבר החשוב ביותר.
הפוטנציאל של החקלאות העירונית באמת ליצור את העצמה הקהילתית הזאת שאתה מדבר עליה ואת התחושת שייכות לאותו מרחב. כן, אם תהיה לי איזושהי גינה קהילתית או יער מאכל קהילתי, גם אם זה לא מתחת לבית, גם אם זה 500 מטר ממני, זה עדיין ייצר לי איזושהי תחושת שייכות לאותו מרחב, שכמו שאנחנו יודעים, היום בערים המודרניות, תחושת הניכור בעיר היא עצומה. אנשים מרגישים בודדים ולבד. אז הנה, יש פה הזדמנות גם לעשות משהו מדהים. כן, אפשר להגיד קודם כל עבור עצמנו, לגדל מזון עבור עצמנו, בשביל האינטרס הבריאותי האישי נטו, אבל גם כדי להעצים בעצם את האזורים הירוקים בעיר, ואת המערכת האקולוגית העירונית, וגם לחפש וגם למצוא איזושהי תחושת שייכות בעיר. הפרויקט של, למשל, אם אפשר לתת דוגמה, הפרויקט של יער מאכל בדרום תל אביב, יער מאכל קהילתי בדרום תל אביב.
זהו, אמרת ככה, יער מאכל, טוב, אני יודע מה זה, הייתי שם, זה מקסים, אבל בוא ספר קצת למי שהמונח הזה, יער מאכל, לא מוכר לו.
יער מאכל זו בעצם שיטת תכנון חקלאית, ששואבת את ההשראה, ממערכות, מיערות וחורשים. זאת אומרת, ממערכות אקולוגיות עצמאיות יצרניות, כן? לג'ונגלים או ליערות גשם, אף אדם לא צריך להיכנס כדי לתחזק, לגזום, לדשן, להוציא, להכניס, אלו המערכות היצרניות והאינטנסיביות ביותר, שקיימות על כדור הארץ. ולכן, התחילה איזושהי גישה חקלאית אחרת, גישה שרוצה לשאוב את ההשראה של גידול המזון מהטבע, התבוננו והסתכלו קודם כל על המערכות הכי יצרניות, של היערות. היערות האלה מסוגלים לספק מזון לכל היצורים שחיים בהם, כן? אז שיטה של יער מאכל שואבת את ההשראה מהחורשים הטבעיים ומהיערות הטבעיים, ובעצם משלבת את זה עם גידול מזון עבור בני אדם. אז אנחנו מייצרים מערכת אקולוגית רב שנתית, שתומכת קודם כל באקולוגיה ובשירותי המערכת האקולוגית, ומשלבת לצד זה גידול מזון עבור בני האדם.
ומה גדל, איזה סוג של מזון גדל ביער למאכל?
אפשר לגדל הכל. בגלל השילוב בעצם של כל השכבות השונות של היער, בניגוד למטע קונבנציונלי, שבו יש 10 דונם של עצי תפוחים, נכון? אבל אנחנו יודעים שצמחים גדלים לא רק בצורה של עץ תפוח, אפשר לגדל גם שורשים, גם מטפסים, גם שיחים, גם ירקות, גם עצים קטנים, גם עצים גבוהים, גם עצים עצי חופה עוד יותר גבוהים, ואת כל השכבות האלה נכנסות לתוך המערכת הזאת שנקראת יער מאכל, והשאיפה היא שבאמת כל השכבות וכל הצמחים האלה, וגם שילוב של בעלי חיים, בעצם תהיה להם איזושהי תרומה לתוך המערכת, בין אם זה תרומה ישירה לי, למשל עץ גויאבות שאני אוכל ממנו, או למשל איזשהו שיח שאני אשתול ליד העץ הזה, שיגן על העץ, וככה אני לא אצטרך לרסס, אני לא אצטרך לדשן, והשיח הזה יוכל לדחות מזיקים, או למשוך מאביקים, או לדשן את אותו עץ, כן? אז אנחנו מדברים פה על יצירה, על, בעצם על גידול מזון לבני אדם דרך שיקום וסגסוג של המערכת האקולוגית. אז בעצם החיבור לעיר של יערות כאלה זה שאפשר להפוך מרחבים, חורשות, כן? לשדרג את אותם חורשות, לא רק שזה יהיה מקום נעים עם, עם צל, שיהיה אפשר לעשות שם פיקניק אחר הצהריים, אותם מרחבים יכולים להיות מה שנקרא משודרגים אקולוגית, גם להיות נעימים עבורנו, גם לגדל מזון, גם לתמוך במערכת האקולוגית, וגם בעצם לייצר איזושהי תחושה של קהילתיות ולמעשה קהילה, אנשים שפשוט אכפת להם אחד מהשני ואוהבים לעשות משהו בצורה משותפת ביחד בעיר.
אתה יודע, מה שאתה אומר כאן, צריך להגיד שהוא היום בחזית הסיפור של פיתוח עירוני בעולם. למשל, הביטן הישראלי בתערוכת אקספו במילאנו, זכה להמון שבחים, כי מה שהוא הציג שם היה מה שנקרא חקלאות עירונית אנכית על בניין. זאת אומרת, הם לקחו לוח ענקי כזה, אנכי, עומד, ועליו עשו סוג כזה של שדה. זה היה משהו שהוא בין פיסול סביבתי, בין אדריכלות לבין חקלאות עירונית, אבל בפירוש צמחים וסוגים שונים, גם תבואה הייתה שם וכולי, שצמחו על לוח אנכי. זה גם נראה יפה מאוד, זה חגיגה לעיניים, זה גם יש בזה ערך אסתטי, אתה יודע, אבל זה בפירוש פתרון גם לקירות. זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן הוא לחלוטין לא איזה משהו זניח ושולי היום, אלא זה דברים שטובי האדריכלים בעולם חושבים איך לשלב אותו. אם אנחנו מדברים גם על גגות, אז יש את האפקט הזה של בידוד, כשאתה מגדל דברים על גגות, במיוחד בארצות קרות או גשומות, שיוצר בידוד. יש ערים באמריקה היום שנותנים סיבסוד, למשל בקולורדו, בדנבר, אם אתה עושה גג ירוק, אתה מקבל סיבסוד עירוני וכולי. אצלנו לצערי, המודעות לכל זה היא עדיין מאוד קטנה. איך זה קרה אצלך? איך אתה הבנת את זה? ספר קצת.
אני בן 29, ובמהלך התואר הראשון שלי באוניברסיטת בן גוריון, בחוג לפוליטיקה וממשל, התחלתי להתנדב בארגון של חברה אזרחית, ארגון שנקרא שבועת האדמה, ולאט לאט התחלתי להתחבר יותר ויותר לעשייה של הארגון הזה, ומי מתנדב של כמה שעות בשבוע, שנה אחרי זה כבר הייתי מלגאי עם הרבה יותר שעות שבועיות, ולאחר מכן כבר עובד בעמותה, ולאט לאט התחלתי להיכנס יותר ויותר לפרויקטים החקלאים של העמותה. ובגלל הדרך המאוד מיוחדת של החקלאות שהעמותה הזאת עושה, בעצם לעבוד ביחד עם הטבע, נחשפתי לכל מה שהטבע יכול להציע, וראיתי את השילוב המדהים הזה שיכול לקרות בין הצרכים האנושיים בעיר, כן, גידול מזון, מקום התכנסות לקהילה, מקום שיהיה נעים, איזושהי תחושה קהילתית חברתית, וראיתי שזה יכול לעבוד עם הטבע, לא רק עם הטבע, לא רק לשמור על הטבע כאיזה אתר טבע עירוני ש ככה אסור לגעת בו וצריך רק להגן עליו, אלא להפך, להעצים את הטבע באותו מרחב, ולאפשר לטבע להתבסס ולגדול ולהיות עשיר ועמוק יותר.
אז בוא תכניס אותנו רגע לחווה, ממש תכלס, אתה קם בבוקר כעובד החווה, מה אתה עושה? מה זה בדיוק? מה אתה עושה שם? איך זה נראה? מה העבודה שלך שם?
העבודה היא עבודה חקלאית, בתכלס. כן, איסוב של הרוגות, הוצאה של הסבים, הכנה של הרוגות בצורה ידנית, אנחנו לא משתמשים במיכון, בטח שלא בשום מיכון כבד, כל החומרים שלנו הם טבעיים לחלוטין, אנחנו הופכים את הקרקע שלנו בעצם עם כלשוני אדמה ידניים, ומכניסים רק קומפוסט פנימה, ככה שהכל באמת נעשה בשילוב של גישות של חקלאות אקולוגית מתקדמת, שיטות כמו ביו-אינטנסיב ופרמקלצ'ר, וחקלאות ביודינמית, לצד שיטות מסורתיות, פלאחיות, שהתבססו פה במאות השנים האחרונות, ועושות את הדברים בצורה הכי בסיסית שיש. אז אנחנו מכינים ארוגות, ואנחנו שוטלים, ואנחנו נוטעים עצים, ואנחנו עושים פעילויות עם ילדים, ואנחנו עושים כל מיני תוכניות קהילתיות ביחד,
למה אתם זקוקים מבחינת משאבים חיצוניים? זאת אומרת, נאמר, אם אתה עושה את זה בשיתוף פעולה עם רשות מקומית, מה אתה צריך מהם? איזה דברים? אוקיי, הקרקע אני מבין, מה עוד?
אז למזלנו, עיריית באר שבע מסבסדת לנו את המים, והשטחים שאנחנו מקימים עליהם את החוות הם באמת שטחים של העירייה, כי אני מאפשרת את, את העבודה הזאת על השטח שלה. אנחנו צריכים כמובן את כל המערך החקלאי שמתלווה לדבר הזה, שתילים, כלי עבודה, קומפוסט, חיפוי קרקע טבעי, ואנחנו צריכים בעיקר שיתוף פעולה עם הרשות ועם הקהילה, כדי להחדיר את הרעיונות השונים האלה לאנשים, כן? כמו שאתה אמרת, לפתח את המודעות הזאת.
חקלאות עירונית, או אפילו יותר מזה, טבע, על כל מיני צורותיו, כמעט לא קיים בבתים משותפים. אז בואו נגיד, תן טיפ, אתה יודע מה, לשכן שאכפת לו, איך מתחילים?
אז מה שאפשר לעשות, זה פשוט להתחיל להתנסות. אני לא רוצה לתת פה איזשהו מתכון לגינה האקולוגית העירונית המוצלחת, כי בעצם אין כזה. להתחיל פשוט לגשת לתחום הזה, לשתול קצת אולי צמחים שאתה אוהב לשתות בתה בערב בדירה. כן, אולי מרווה, אולי אתה מאוד אוהב למונגרס, אולי
לואיזה. לואיזה אני אוהב.
יפה, אז להתחיל לשתול לואיזה ותראה איך זה לגדל אותה.
אבל צריך לעשות לפני זה משהו, או שפשוט לשתול. זאת אומרת, צריך לשים משהו באדמה, צריך לארגן השקיה, משהו מהסוג הזה.
הדברים הכי בסיסיים של לקנות קצת קומפוסט במשתלה, לקנות איזשהו מעדר, כף שתילה, לא יותר מזה, להפוך את האדמה, להוסיף לחומר אורגני, שזה מה שנותן את קודם כל את החומרי הזנה עבור הצמחים, וגם אחרי זה בעצם ייצור את הפוריות של האדמה, את הפוריות הטבעית שלה. וכן, לחבר מערכת השקעה, והעיקר לשתול. אפשר להשקות עם צינור, אפשר להתעסק עם חיבור של טפטפות, אפשר בדלי כל יום לבוא ולהשקות או עם משפך. העיקר לעשות, לא משנה איך, להתחיל לגעת בדבר הזה, ומשם, לאט לאט, פשוט מבינים איך לעשות את זה.
תגיד איתי, איך אתה רואה את העתיד שלך? ככה, איפה אתה רואה את עצמך במערכת הזאת? ממשיך באותו...
אני לא בטוח שאני יודע לענות על השאלה הזאת, אני אגיד
לך. אף אחד לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל... אבל כאילו, אתה היית רוצה להמשיך בעבודה היומיומית בתור חקלאי עירוני, או שאתה ככה חושב לפרוס כנפיים, יש לך ככה חלומות יותר...
אני חושב שהאידיאל מבחינתי כרגע לפחות, זה איזשהו שילוב של גם וגם. גם להשפיע על אולי תהליכים יותר משמעותיים שיכולים לקרות במדינה שלנו, או במקום שבו אני גר לפחות. וגם, כן, החיבור היומיומי הזה עם הטבע, העבודה הפשוטה הזאת, להיות עם הצמחים, להיות עם האדמה, להיות עם אנשים, בסופו של דבר, להיות בשטח, אין לזה תחליף. וזה נותן הרבה מאוד מהמוטיבציה ומהאנרגיה שצריך בשביל לעשות את הדברים האחרים.
איתי דינר, מנהל עמותת שבועת האדמה בבאר שבע, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום אטיק, ניתן להזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי ובכל אפליקציות הפודקאסטים העסקתיים. אני ניצן הורוביץ, איך עושים עיר טובה? להתראות בתוכנית הבאה.